ראינו שאת הברית מילה עושים עם חרבות צורים, אף אחד לא עושה ברית מילה עם חרב, זה כבר אפשר להבין לבד, זה קצת מסובך, כולנו יכולים להבין, זה סוכן גם, וגם מפחיד, בטח אנשים מבוגרים שזה, מה בדיוק הנקודה בלעשות ברית מילה עם חרב, עם חרבות צורים, גם החרבות צורים זה מושג שאנחנו לא כל כך מכירים בסיפור הזה, איך יכול להיות חרב מצור, לא יהיה דברים כאלה. כמובן, כוונה לסכיני צור, אז למה לקרוא לזה חרבות צורים? כי אני רואה שזה באמת רומז לנושא המלחמה, ורוצה לקשור אותנו כבר למלחמה. ברית המילה היא חלק מהמלחמה, יש שהיא הכנה רוחנית למלחמה. ככה זה. זה גם נרמז בזה שמאוד מודגש, התנ"ך מדגיש, שכל האנשים פה הם אנשי המלחמה שמתו במדבר וכולי. אלה שהיו אמורים להיכנס, אלה שזה, אלה שעכשיו נכנסים לארץ. אבל הסיפור הוא עם אנשי המלחמה. יש פה, אם כן, ברית המילה הזאת היא חלק מהמלחמה על הכניסה לארץ. איך בדיוק היא חלק מהכניסה לארץ? אז ראינו את הרלב"ד, שאומר שבעצם כאשר נכנסים לארץ ישראל, יש פריצות גדולה בעריות, כן, כמעשה ארץ כנען או מעשה ארץ מצרים וכולי, וזה אולי, הרלב"ד מסביר את זה על... היום גלותי חרפת מצרים. חרפת מצרים זה פריצות בעריות, ככה מסביר הרלב"ד. ואז באמת נכנסים לארץ, עכשיו עושים ברית מילה, ברית מילה היא בעצם, שיטת הרמב"ם למשל, מפחיתה את יצר המין, כן, פוגעת ביצר המין, ואז באמת יותר מחוסנים נגד לקראת הכניסה לארץ, או כן, לקראת המלחמה על הארץ. כן, אמרנו עוד כל מיני פירושים לחרפת מצרים. בעיקרון, כן, עם יציאה מעבדות מצרים, דיברנו על זה אולי שברית מילה היא סימן עבדות, נכון? דיברנו על זה? ברית מילה היא סוג של סימן עבדות בבשר, שמטביעים באדם, ורק שהפעם זה עבדות השם, ולכן להסיר את חרפת מצרים, עם ישראל יוצא מעבדות מצרים, נכנס לעבדות השם, הסימן הזה הוא סימן של עבדות השם. כן, זה סימן בבשר. האמת היא, שהדרך, הקשר הכי פשוט בין ברית מילה לארץ ישראל, כתוב איפה? בפרשת לך לך. נראה לי שגם זה הזכרנו בפעם הקודמת, פרשת לך לך, כמו שקראנו בשבת האחרונה. נאמר במפורש שברית המילה היא על הארץ. פרק י"ז, ראשית פרק י"ז, והפרתי אותך בי מאוד מאוד, ונתתיך על גויים ומלכים לך על צאו, והקימותי בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך דורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, אז הברית היא שאני אהיה לך לאלוהים, כן, ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, ארץ שעכשיו אתה גר בה, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. אז בעצם אומר השם לאברהם, ואתה את בריתי תשמור, זאת בריתי, מה הברית? תימו לכם כל זכר. יש קשר, אם כן, הברית מילה היא נעשית על זה שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאלוהים וייתן לנו את ארץ כנען. ליתר דיוק, איך הוא יהיה לנו לאלוהים? בזה שאנחנו נהיה בארץ כנען. זה אנחנו צריכים לחשוב איך זה בדיוק קורה, אולי ננסה עוד מעט להבין את זה. אבל בזה בעצם משמעות ברית המילה. זה דבר מאוד מעניין, שיש קשר בין הגוף הפרטי של האדם היהודי לגוף הלאומי. הגוף הלאומי של העם הוא... מה הגוף הלאומי שלנו?
הכהנים.
מה אנחנו? עם ישראל. איך קוראים לגוף הלאומי?
הארץ.
מה?
הארץ.
הארץ, ארץ ישראל. נכון, ארץ ישראל היא הגוף הלאומי. יש לעם ישראל נפש, יש לו רוח, יש לו נשמה, יש לו גוף. גוף לאומי, הגוף הלאומי זה ארץ ישראל, ובשם חז"ל, ארץ ישראל בלי תורה. כמו גוף בלי נשמה, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, היא הגוף והחלק החומרי שעליו אפשר להכיל את נפש האומה, נשמת האומה, כל הדברים האלה. אז היא הגוף הלאומי, אז יש קשר בין זה שאדם משליט את הקדוש ברוך הוא ועושה ברית מילה בגוף הפיזי שלו, לבין זה שעם ישראל כולו זוכה בארץ ישראל שהיא הגוף הלאומי של העם כולו. זה קשר כנראה שהוא לא מקרי, יש עוד כמה קשרים בין הגוף הפרטי לגוף הלאומי, זה אחד. יפה. ובאמת זה בא לידי ביטוי, אם כן, שאנחנו רואים שהדור הזה, מאוד מודגש פה בפסוקים שהדור הזה שעכשיו נכנס לארץ הוא בעצם מחליפו של אותו דור ביציאת מצרים. דור יציאת מצרים עשה ברית מילה ופסח כדי להיכנס לארץ, זה התפקשש בגלל חטא המרגלים, הם לא נלחמו בסוף שום מלחמה, ואת בניהם הקים תחתם, יש פה משחק מילים יפה, פסוקים ז' ח', ואת בניהם הקים תחתם, אותם מה ליהושע כערלים היו, כי לא מלו אותם בדרך. ויהי כאשר תם וכל הגוי לימול, וישבו תחתם במחנה לתחתם. יש פה בתוך שני פסוקים, פעמיים את אותה מילה, אבל בהקשר אחר לגמרי, במובן אחר. בפסוק ז' כתוב, ואת בניהם הקים תחתם. כלומר, את הבנים הקים הזה תחתם, במקומה, הם מחליפים אותם. ופסוק ח' מה כתוב? ויהי כאשר תם וכל הגוי לימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. מה זה תחתם פה? תחת, כן, יושבים איפה שהם נמצאים, תחתם. אבל זה כמובן דו משמעי. בניהם שעכשיו נימולו, הם יושבים תחתם במחנה עד חיותם. הם יושבים במקום אבותיהם שהיו צריכים לשבת פה. כן? אז זה ברור שיש פה משחק מילים שרומז לנקודה הזאת, שעם ישראל ממשיך בעצם את היציאת מצרים, והדור הזה הוא דור שמחליף בדיוק את הדור הראשון בכניסה לארץ. לשלשלת הראשונה הזאת, שהיא ברית המילה, מתחברת השלשלת השנייה, שהיא פסח. פסח, גם הזכרנו לדעתי בפעם הקודמת, פסח הוא קורבן הגיור הלאומי. כן, הזכרנו את זה. רש"י אומר, וכי יגור איתכם גר ועשה פסח להשם. אומר רש"י, מה, כל גר שמתגייר ישר עושה פסח? מה פתאום? אבל יש לו הווה אמינא כזאת, כן? יש הווה אמינא, למה? כי זה קורבן שמכניס לתוך עם ישראל. אם ברית מילה הופכת את הגוף שלך, אז עכשיו אתה נהפך לחלק מכלל ישראל, כן? פסח הוא קורבן שכל עם ישראל סמוך ביחד על שולחן גבוה, אוכל ביחד מהמזבח, כן? אין עוד קורבן כזה. אין עוד שום קורבן שכל עם ישראל ביחד אוכל משולחן גבוה, רק קורבן פסח, ובעצם הופך את כלל ישראל למתארחים אצל הקדוש ברוך הוא בבת אחת. וכמובן הוא תלוי במילה, זה השלב השני. וזה שתי מצוות עשה היחידות שיש עליהם כרת. אני רוצה להציע שיש עוד אחת, אפילו שהיא לא כתובה מפורש. זה לא בדיוק, עוד מעט אני אסביר למה אני מתכוון. אבל אלה שתי מצוות עשה היחידות שיש עליהם כרת. מילה ופסח, המילה מצוות עשה.
על ביטולם,
נכון. כן, אז למה? למה יש עליהם קראת? אפשר לקראת על משהו שבן אדם לא עשה? תשובה? עצם זה שהוא לא עשה את זה, אז הוא לא נכנס לתוך עם ישראל. הוא יהיה עשייה שלו, מוציא אותו מעם ישראל. נכון? ונכרתה, נפשי מהמאה. נכון? חזל מסבירים שקראת זה אחד משלושה דברים. נכון? מה? נכון, למות ערירי, למות צעיר, כן, לפני גיל 60, לפני גיל 60, ו?
הנשמה
מתקלה. הנשמה, נכון, כרת בנפש, כן, שיש כרת לנפש. אלה שלושה הסברים לכרת.
הוא
אומר שלבן אדם יש לו המשכיות לנשמה שלו, ויש מצוות שגורמות לכך שהנשמה לא תמשיך. או פוגעות, אני לא יודע אם בנשמה, אבל בנפש בוודאי, בנפש וברוח. שאלה טובה היא גם הנשמה. אבל יש, זה מחלוקת בחז"ל, אז מה זה בדיוק קורה? למה אני אספר לכם את זה? אני רוצה להציע שיש מצוות עשה שלישית שיש עליה כרת, זה לא בדיוק מצוות עשה, אבל יש עוד דבר שאנחנו רואים, לא כתוב שיש עליו כרת, אבל רואים בחוש שיש עליו כרת בכל מקום שזה. וזה עזיבת הארץ. כשאדם יוצא מארץ ישראל, יש עליו, או מואס בארץ ישראל, יש על זה כרת. הדוגמה הראשונה, אני חושב, זה יהודה. יהודה יורד מעת אחד, ומה קורה לו? שני הבנים שלו מתים. הדוגמה היותר טובה, זה מגילת רות. אלימלך עוזב את ארץ ישראל, יוצא למואב, שנות הרעב, ובניו, כן, כל הזה מתים. מה זה אם לא כרת? והדוגמה אולי המקורית שהיא חטא המרגלים. חטא המרגלים, עם ישראל מואס בארץ חמדה, ומאיפה חז"ל לקחו את הנקודה הזאת שכרת זה עד גיל 60? כנראה מדור המדבר.
יש מחלוקת בעולם הבא.
כן, כן. כי זה מי שהיה בן 20. בן 20, עד גיל 60, כל אחד כל שנה, בטוח עד גיל 60, הם מתו. בסדר, אם כן, זה גם סוג של קרית, למרות שאין, לא בטוח שיש מצוות עשה של ישיבת הארץ, מחלוקת רמב"ם רמב"ן, נכון? וכן, אבל בפור, גם לא כתוב במפורש שנכרתה הנפש ההיא, כן? אבל כנראה שזה אותו דבר כמו זה, זה בן אדם שמוציא את עצמו מכלל ישראל.
דוד אומר את זה, שאתם בגלל השלום.
נכון, כי גרשון היום מסתפח לנחלת השם, נכון. כן, אז באמת, גם שמה, טוב, אולי גם שם רואים שדוד שולח, הוציא את המשפחה שלו החוצה, שולח אותם למואב, הם כוסלים. כן, בכל אופן, אז זה דבר שרואים אותו בכמה מקומות, שאדם שיוצא מארץ ישראל, בזמן, זה סוג של קרת, זה קשור למה שאמרנו. למה אני אספר לכם את זה? כי זה בדיוק הנושא כאן. הנושא כאן הוא כניסה לארץ. אלה שלוש מצוות שיש עליהם כרת, שתיים או שלוש מצוות. ברית מילה, פסח וארץ ישראל. זה בדיוק מה שהם עושים, הם נכנסו לארץ. במה מתבטאת פה הכניסה לארץ? אז פסח הוא אם כן הקורבן הלאומי של הכלל, כן, הכניסה של ארץ ישראל. קורבן הגיור הלאומי. ובמה מתבטאת פה הכניסה לארץ? בפסוק אחרי כן, בואו נראה את זה. ויאמר אדוני אל משה, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, טוב, עוד מעט אני אגיד על זה משהו. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב, בערבות יריחו. ויאכלו מעבור הארץ, עבור הארץ, המילה עבור היא מילה יחידאית, לא, כן, כנראה שזה מהתבועה של הארץ. ממחורת הפסח, מצות וקלוי, בעצם היום הזה. וישבות המן ממחורת, ואוכלה מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבועת ארץ כנען בשנה ההיא. א', אנחנו רואים שתבואת ארץ כנען מחליפה את המן. כן, ברגע שזה נכנס זה. משמע שלא המן פסק ולכן אכלו מהתבואה, כמו שיש באמת הרבה מפרשים, אלא הפוך. כיוון שאכלו מהתבואה, לא היה להם מן. זה דבר ראשון שמשמע פסוקים.
המן לא הפסיק עם משה.
מה?
המן לא הפסיק עם משה.
מי שואל את השאלה? רש"י. מה עונה רש"י? רש"י אומר שאותו מן שהיה להם הסתפקו בכליהן עוד חודש. כמו שגל, כן, שהוא מת איזה. כן, למרות שזה פשט פסוקים של דייה, כן, אבל הוא אומר, באמת הפסיק עם משה, והם עוד חודש המשיכו לאכול ממה שהיה להם בכלים. איך בדיוק? גם שאלה. המן הזה היה לו תכונות מאוד מעניינות. פעם קודמת שרשי אומר שמשהו אחר היה אותה המן, רשי אומר את זה על אותה מצות שאכלו, רשי שואל, בני ישראל אכלו את המן 40 שנה, הדברם אל ארץ נושבת. זאת אומרת שאיך 40 שנה הרי המן התחיל בתתבר בייר, זאת אומרת שמגיד שאותה מצות שיוצאים ממצרים תאמו בהם תאמן. אז מן זה גם לא רק שם של דבר אוכל, אלא כנראה שיש לו גם איזושהי משמעות. כן, יש קשר למצות של תימנים.
לא, השאלה מה לטעם של מצות.
כן. קיצור, אז כן, כמובן שזה בא להגיד את המשמעות. כן, מן מלחם אבירים, לחם שנבלע באיברים, כמו מצות שאין בהם הרבה וכו', משמעות הרוחנית, שזה מזון רוחני. זה בדיוק הנקודה גם כאן, שהעניין הזה של מזון רוחני. למה אני מתכוון? האכילה מעבור הארץ היא לא עניין טכני. נגמר המן, אין מה לאכול, אלא בתורה, לאכול מפירות הארץ זו תכלית. אני שמעתי, תשמעו, ולהתחיל גשמכם ואיתם, ואז זה יש פירות. סימן גאולה אומר עם הגמרא שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. הרב צבי יהודה היה אומר, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כן, אם תשיב משבת רגליך, אחד מהשכר, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. איך אפשר לאכול נחלה? מה, אוכל את האדמה? מה אוכלים בנחלה? מה זה והאכלתיך נחלת יעקב אביך? לאכול פירות ארץ ישראל, כן, לאכול את הפירות של ארץ ישראל, כן, זה אולי אחד המובנים והמשמעויות של חג הפסח. חג הפסח, חג האביב, שמור את חודש האביב, איך ככה כתוב? שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. נכון, מה זה אביב? מה משמעות המילה אביב בתנ"ך?
בכיר.
בכיר של מה?
של?
התבואה. של השעורה. נכון? כי השעורה אביב, נכון? או גרס אביב. נכון? אביב פירושו השעורה כשהיא בשלה. נכון, ביקורי שעורה. אז שמור את חודש האביב זה לשמור את הזמן הזה שפסח תמיד יצא בדיוק עם ביקורי הסעורים, וזה בדיוק מה שבודקים וכו' וכו', וזה בדיוק העניין של קורבן העומר. כלומר, הרגע שבו אפשר לאכול מהתבואה החדשה. ואז אוכלים מהתבואה החדשה, זה חג האכילה, ואז אפשר לאכול מהחדש. חג האכילה מהחדש. מתצזיין, לא מתתבר, כשתתבר זה עוד פסח. חג המצות, אחד המשמעויות שלו, זה שזה, ולכן זה מצות, כן? זה מין לחם אלוקי, כן? לחם כמו בקורבנות, שמביאים מצות, כן? אז אחד המשמעויות של חג הפסח זה חג האכילה מתמורת הארץ, וזה בעצם מבטא גם את מה שמבטא חג הפסח. חג הפסח מה זה? זה לאכול משולחן גבוה. זה גם מבטא את היציאה מעבדות שדיברנו, גלותי את חרפת מצרים. עבד הוא סמוך על שולחן אדוניו. כמו שאדוניו עושה בו מום, מה שאמרנו קודם, הוא גם מקבל ממנו הכל. כל האוכל הוא מקבל ממנו. עכשיו עם ישראל עוזב את, יוצא ממצרים, מאותו רגע הוא סמוך על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. במדבר זמן, בארץ ישראל, תבואת הארץ. לאכול מעבור הארץ, כמובן שעבור הארץ זה כמובן עם כל המעבר ולעבור את הירדן וכולי שמתבקש פה, השורש הזה וערבות יריחו, אבל בפשטות העניין הוא שיש פה לעבור לאכילה, כן, לאכילה של ארץ ישראל. ובמילים אחרות אני קצת אעריך את זה יותר, תפילין. זה דומה לתפילין, זה המשל שלי שאולי הוא יובן יותר טוב. מה זאת אומרת? אחת המשמעויות של תפילין זה יש הלכה בתפילין שכתוב בשמות, ביציאת מצרים כתוב בתפילין למען תהיה תורת השם בפיך, בפרשיית תפילין. מה למדו חז"ל בהלכות תפילין מהפסוק למען תהיה תורת השם בפיך? ש? מן המותר בפיך. תורה מלשון, כן, מותר, מותרת בפיך. מן המותר בפיך. כלומר, תפילין, אי אפשר לעשות תפילין מאור של בהמה טמאה. זה צריך להיות ממשהו שמותר לאכול אותו.
אפשר מאור של נבלה.
מה?
אפשר מאור של
נבלה, אבל לא של בהמה, לא של חיה, לא כשרה. נכון. מה העניין? מה חז"ל רצו להגיד בזה? שמן המותר בפיך. מה חז"ל רצו להגיד באמירה הזאת? ולמה כתוב בפרשת תפילין יען תהיה תורת השם בפיך? הפשט הוא שחז"ל רצו להגיד שאם הייתי יכול להאכיל אותך את זה, הייתי מאכיל אותך את זה. אם הייתי יכול להגיד לך, תשמע, כל בוקר תאכל חתיכת קלף שכתוב עליו תורה, כדי שיהיה לך תורה, יהיה לך תורה בפנוכו, בדם, בעורקים, זה מה שהייתי עושה. כן, זוכרים, מכירים ילד קטן שהוא נכנס לחיידר? אם הוא נתת את האותיות של הדבש? שיהיה לו בדם, שיהיה לו בדם את התורה. אז מה עושה? רגע, אי אפשר, נכון? שנייה, אי אפשר לאכול קלף, זה באמת לא טעים. אז מה עושה התורה? התורה אומרת, תחשוב, זה עוד לפני המצאת הניתוחים. התורה עושה השתלה. איך עושים השתלה? לוקחים חתיכת קלף, שמים לך פה על הראש. עכשיו, אם הייתי, אם היה אפשר לעשות עם אור אדם, אולי זה היה נחמד, אבל אי אפשר. לוקחים אור של בהמה טהורה, שזה הדבר הכי קרוב, היית יכול לאכול את זה. ואני משתיל לך אותו על הראש. אתה קושר את זה, זה מושתל. השתלתי לך תורה על המוח. אחר כך אני אשתיל לך גם תורה בידיים. כן? זה בדיוק, מה? כנגד הלב, או ביד, אבל תלוי. מבינים שם. כנגד הלב, או בידיים, כן? מעשה. לא משנה, מה שברור שיש פה השתלה. אני כאילו קושר לך את זה, אם הייתי יכול להכין, אם הייתי יכול להכין אותך, הייתי מאכיל אותך את זה. אני לא יכול להכין אותך את זה, אז אני עושה לך טלאי כזה, ומחבר לך, זה מבין את טלאי, זה חלק מהיד שלך, זה חלק מהמוח, נכנסתי לך, דחפתי לך תורה פנימה. יש איזה השלכות על הלכות תפילין, למשל, למשל שתפילין צריכות גוף נקי. יש כמה הלכות שתפילין שנובעות מזה, שתפילין היא השתלה של התורה בתוך הגוף של האדם. התפילין צריכות גוף נקי. אין עוד מצווה כזה. כי אם נגיד אדם שהוא משלשל, כן, יש לו את זה יום אחד, הוא לא יכול. אז הוא לא יכול לבוש תפילין. זה לא שהוא פטור. זה לא שהוא, אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה, הוא לא חייב. לא, הוא לא יכול. כי אי אפשר להשתיל תורה בגוף מלוכלך. כן? עוד כל מיני השלכות לזה. שינה. כן, אסור ראשון בתפילין. שאתה צריך לך תורה. ועכשיו יש לך תורה בתוכו. כן? אי אפשר להשיח את דעתו, בדיוק, אי אפשר להשיח את דעתו. זה, הכנסתי לך, דחפתי לך את זה למוח. זה קשור להרבה מהלכות תפילין. זה בדיוק מה שכתוב כאן, אני חושב, על הארץ. כלומר, ויוכלו מעבור הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, זה אומר שארץ ישראל צריכה לזרום אצלך בדם. אתה צריך שארץ ישראל תהיה בתוכך בעצמות. כן, כשרוצים לבדוק חקר, לא יודע, הארכיאולוגיה עושים את זה, תמיד אפשר לבדוק לפי עצמות שמוצאים מה הם אכלו. לא יודע אם נמצא לכם פעם, היה לי קורס כזה באוניברסיטה. לפי, אבל מוצאים עצם, אני יכול להגיד לך מה הוא אכל. אכל תירס או אכל חיטה, אכל, יש את השנת בצורת, לא הייתה שנת בצורת. אפשר לבדוק לפי העצמות מה המצב ואיזה סידן הוא אכל. אותו דבר, אני רוצה שיהיה לך תוצרי ארץ ישראל בדם. שהעצמות שלך יהיו תוצר ארץ ישראל, וזה משפיע על האדם. אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה בחוש, שבאדם שהוא גדל בארץ ישראל, הוא חושב אחרת, הוא מדבר אחרת, הערכים שלו אחרים, הוא מתנהג אחרת ביחס לאדם שגדל בחוץ לארץ. זה פשוט, הארץ נכנסת לתוך האדם. אז האדם הוא נהפך, הגוף הפרטי הוא נהפך לחלק מהגוף הכללי של עם ישראל. זה מה שדיברנו מכל. זה בדיוק האדם. אז זה ויוכלו מעבור הארץ. ויוכלו מעבור הארץ, אנשים שעכשיו נכנסים להילחם על ארץ ישראל, צריך שיהיה בהם איזושהי מידה של ארץ ישראליות. ועכשיו הם מוכנים. אז יש פה מהלך כזה משולש, אני חושב, של הכנה לקראת המלחמה על הארץ. השלב הראשון זה ברית המילה, אמרנו שהיא לכם הכינה לארץ. השלב השני זה פסח, וזה הציבורי. והשלב השלישי זה לאכול מעבור הארץ. הם קשורים אחד אחרי השני, נעשים יום אחרי יום. יהודה ל' עושים את זה, תתבר עושים את זה, תצליים עושים את זה. ככה עם ישראל מוכן עכשיו להילחם על הארץ. נהפך לעם ארץ ישראלי. כן, ממש מטמורפוזה. כן, עובר איזשהו תהליך שהוא יוצא עם חדש. הוא היה קודם עם, הולכה דור המדבר, ועכשיו הוא נהפך לדור הנכנסים לארץ. עד כאן, אז זה, אם כן, שלב הכניסה לארץ, ועכשיו אנחנו זה. רציתי הערה מקודם, הערת אגב, ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. מה זה ויקרא שם המקום ההוא גלגל, ולפני כן איך קראו לו? אז יכול להיות שלפני כן לא היה לו שם בכלל, נכון? אבל צריך לזכור באופן כללי בתנ"ך, שבהחלט ייתכן שהיה כבר מקום שקראו לו גלגל, למרות שגלגל באופן כללי יכול להיות ספציפית שם שאנחנו... לא, כי הרי כאן גלגל, איך זה מסתדר? אם היום גלותי חרפת מצרים, ויקרא שם המקום מהו? גלגל. איך זה מסתדר? אני צריך לקרוא לו גלית, לא יודע. אולי זה קשור גם לגבעת הערלות, כן? יש פה גילוי וגם גל. כן? גל של אורלות. יכול להיות. בפשטות צריך לדעת שהרבה מהדרשות שמות בתנ"ך, זה לא אומר שלכן קראו למקום הזה ככה, ויתכן מאוד שקראו לו כבר קודם ככה. למשל, ראינו פרשת שבוע, שלבבל, למה קוראים לבבל? כי בלה על השם את שפתם. אז למה קוראים לבבל? היה צריך לקרוא לה בלל.
אז שהם הובלו לשם כל מיני
מרבו. הובלו, אז זה יבל. או הבל. לא יודע, למה זה באמת? אז ברור שבבל, כולנו יודעים, שבבל זה כמו בערבית. מה זה בב? שער. בואו נפתח אל בב, אני יודע, בב זה שער, בב אל עמוד. כן, נכון, הוא אומר עמוד, נכון. בב אל עמוד, השער שכם, כן. אז, ובב אילו, בבבלית עתיקה, שער האל, כן, ושם הם באמת בנו מגדל, הם חשבו שזה שער השמיים. שכתוב אחר כך פרשת ויצא, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, צריך לקרוא את זה עם סימן קריאה, וזה שער השמיים, לא שם, פה, כן? ועל דרך ההדגשה. אז ברור שבבל, זה היה השם שלהם, קראו לה בבל, רק התורה אומרת, כן, הם חשבו שהם מוצאים שם את שער השמיים. האמת היא שמה שיצא משם זה שהקדוש ברוך הוא בלד את שפתם, כן? או שזה נקרא, זה ששם... כן, הובלו כל מתי מבול או כל מיני כן, אבל לא בגלל שזה הסיבה שם, אלא התורה מעניקה לשם משמעות מחודשת. יכול להיות שקראו למקום גלגל, כן? התורה נותנת לו משמעות חדשה לשם גלגל, שזה בהרבה מקומות, בהרבה, זה באר שבע, באר שבע. כי שם נשבעו שניהם או על שם שבע כבשות? כן, לפעמים אנחנו רוצים לקחת מקומות שיש לפחות איזה שלושה סימנים, למה קראו לה? זה לא משנה, גמרא שואלת, למה נקראת טבריה? לשבת בטבורו של עולם. דבר ראשון, זה לא מדויק כל כך, כידוע לכם. זה התשובה הפשוטה. מה, בתקופת הגמרא לא ידעו שטבריה זה הודוס קרא על שם טיבריוס? ברור שידעו, כן? אבל מה, לוקחים את השם של טבריה ואנחנו נעשה לו הטבת השם, כן? מייעד אותו, בדיוק. תן לו משמעות חדשה. בן גוריון היה חזק בלייעד שמות.
אז זה כמו מכינה.
מה?
מכינה זה מנהג למוסלמים בכלל.
בסדר, לא, בן גוריון היה בעל שם ערבי ולוקח, הופך אותו לשם דומה. יש בדרום המון המון מקומות שבן גוריון אמר, אה, זה נשמע ככה, נחל חווה. הייתי איתם בצד נגב. בצד נגב, יש נחל, נקרא נחל חווה. באמצע, היה לי צפיר המון, מה הקשר לחווה?
חוו.
בערבית יש שם סהל אל הווה, מישור הרוחות. הווה, הווה, חווה. יאללה, מתאים, כן, וכן עוד רבות שהוא עשה שם. בסדר, הכל לא עשה מידי, אני אומר לפחות זה. טוב, והיא מיות יהושע ביריחו. אז אחרי שעשינו את המהלך הזה, והיא מיות יהושע ביריחו, וישא עיניו היער, והנה איש עומד לנגדו, אני פסוק יוזגים על תרקי, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו של אופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם יצרנו. ויאמר לו, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישכחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אליו זו? ויאמר שר צבא אדוני ליהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. טוב, דבר ראשון קצת פשט בפסוקים ושאלות. אז דבר ראשון, בהיות יהושע ביריחו. פשט המילים הוא שביריחו לא הכוונה שהוא צריך להיות בתוך העיר, אלא בן אדם יכול להיות בתנך, ואדם יכול להיות במקום, גם אם הוא נמצא באזור של העיר, כן? נכון? אם תלך רואה אצל הערבים זה ככה, אתה נמצא בשדה, אז אתה נמצא ליד נצרת, אתה בנצרת. איפה שמתחיל להתחלף השדות ומתחילות להיות שדות של משהד, אז אתה כבר במשהד. זה לא תלוי לאיפה אתה קרוב יותר, אלא לאיפה שייך השטח. ואז אתה חלק מהעיר. בסדר? הסביבה של הכפר היא גם. אז היא בהיות יהושע ביריחו. וישא עיניו היער, וישא עיניו היער, בעיקרון, בתנ"ך באופן כללי, הרבה וישא עיניו היער, שזה בדרך כלל מראה על ראייה מעבר לראייה הפשוטה. וישא עיניו היער. הרבה פרשת שבוע, תראו, מה מבינו. כן, פה זה פשוט. והנה איש עומד לנגדו, מולו. מה שאנחנו קוראים היום מולו, וחרבו של אופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם יצרנו. זה כבר יפה שיהושע הוא מגיב ככה, הוא הולך לקראתו, כן? הוא לא הולך אחורה, הוא לא אחורה, הלנו אתה אם יצרנו. מצוין, איתנו או נגדנו. ויאמר לו, לא, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. זה תשובה מאוד מאוד תמוהה. אתה איתנו או נגדנו? תשובה?
לא.
כן, לא עונה, על מה, איך זה עונה? אתה באתי. אז מה אמר לו שר צבא השם? עכשיו הגעתי, מילים אחרות מה עם כוס קפה קודם וזה, רק הגעתי, אתה כבר נופל עליהם שאלות קשות, מה בדיוק הוא עונה לו? ויפול יהושע פניו ארצה וישלח ויאמר לו מה אדוני מדבר עליו דוב, ויאמר שר צבא אדוני על יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. זה כבר זורק אותנו אל מעמד הסנה כמובן, בין שני הבדלים קטנים, מה ההבדלים במשפט שקראתי? מה כתוב בסנה? תקרא לנו, שמות פרק ג', נכון? אסור ענה וירם, מדוע לא עיוור הסנה?
וירם מלך אדוני עליו ולבת אש בתוך הסנה, ואבי נעשנה בו הרבה והסנה לנו הוקל.
איזה פסוק נמשיך?
את השל מהלך מהרד לך.
לא אומר רק יקרא ולא, שם מהלך מהרדיך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש.
יפה. ויאמר משה, כן, ויאמר משה ויאמר הנני, ויאמר אל תקרב עלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא.
זה נעליך ברבים.
מה?
נעליך ברבים וביהושע זה נעלך.
מצוין, אז דבר ראשון, מצוין, אלה שני ההבדלים שיש פה, אחד, אצל משה כתוב של נעליך, ואצל יהושע כתוב של נעלך. רגל אחת עם נעל, רגל שנייה יחד. גם מוזר. והדבר השני, מה? אדמת קודש. נכון, כמשה כתוב, אדמת, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. ופה כתוב, כי המקום אשר אתה עומד עליו,
קודש
הוא. קודש הוא, מה?
פה זה בארץ בישראל, אז הכל קדוש, כל המקום הזה קדוש.
מצוין, פה זה, ושם?
רק האזור הזה, כאילו רק האדמה הזאת
של קודש. אז למה האדמה שם קדושה?
כי שם היה מועד
עצמי. כן? עכשיו גיל השם ושם היה...
מצוין, הקדוש ברוך הוא מתגלה על המקום, הר סיני, נכון, הקדוש ברוך הוא מתגלה, אבל אין קדושה במקום. עכשיו הוא קדוש, כי נכון.
זה פה משהו שתמיד צריך להיות בארץ ישראל יפים.
מה?
צריך להיות פה תמיד בארץ ישראל יפים.
נכון, לפי זה... יחפים, זה גנדי מפורש דרך אגב. תלכו יחפים, כי הם דורכים על פסוקים. נכון? כן, זה לא מצחיק, זה בדיוק כתוב אולי את העניין. מקום קדוש, אתה הולך יחף. אוקיי, ומה העניין זה עם הנעל? גם זה, עוד רגע, נעשה עכשיו.
הרב, למה אתם מקשרים את זה לוויילין שם במקום?
לוויילין
שם יהושע, שאולן במוקש
אותו. עוד רגע, מצוין. אומרים חז"ל במסכת מגילה. רגע, זה קשור לשאלה השנייה, רגע. השאלה ואז זה מה שאתה אומר. אבל השאלה הכי קשה פה בכל מעמד המלאך, שהיא לא משהו שכתוב בפסוקים, היא בדיוק מה שלא כתוב בפסוקים. מה לא כתוב?
למה זה
קדוש? לא. לא כתוב מה המלאך אומר לו. המלאך בא, שמה, במעמד הסנה, אחר כך אומר לו, כן, אני אוציא אתכם וזה וכו' וכו'. פה, תשמע, תוריד נעל.
ביי.
ונעלם. אז מה, איפה התוכן? כן, חסר, העיקר חסר מן הספר. אומרים חז"ל, חז"ל גם קוראים פה את הפסוקים, אומרים, רגע, המלאך בא, אמר את המשפט שלו ונעלם. כן, אומרים חז"ל, מסכת מגילה דף ג', א' ב' שמה, בדיוק על זה, ג' על ההתחכות של העמוד, אומרים חז"ל, מה זה, מה אומר לו מלאך השם? אמש ביטלתם תמיד שבין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תורה, נכון? עכשיו בלילה, ביטלתם, התבטלתם מלימוד תורה, כן? אומר לו יהושע, על איזה מהם באת? אומר לו, אתה באתי. אז חז"ל קוראים את הפסוקים. גם הם קוראים את האמירה התמוהה שלי, המלאך, אתה באתי, שאיננה מובנת. גם הם לא מבינים את זה, אז הם, על מה המלאך בא להגיד, ובמילים אחרות, ולכן הם ממציאים השלמה. נכון? הם ממציאים איזושהי השלמה, כמו, ויהי ביותם בשדה, והיה קומקין אל הבל אחיו ויהרגהו. ויהי ביותם בשדה, והיה קומקין אל הבל אחיו ויהרגהו. ויאמר קין, נכון. אם אתה מסדה, ויאמר קין אל הבל אחי, והיה קום קין, מה אמר לו? אז חז"ל אומרים, זה אומר פשוט וזה אומר פרח, נכון? חז"ל משלימים. על עסקי שדה. נכון? חז"ל משלימים כל מיני השלמות. האמת היא שלא צריך יותר, האמת היא שברגע שהם שניהם בשדה, כבר אנחנו מבינים שזה לא הולך ביחד. בכל אופן, אבל חז"ל לפעמים משלים עושים את ההשלמה, וגם כשהם עושים את ההשלמה, צריכים להבין איפה זה, איפה לקחו את זה, איפה לקחו פה את הביטול תורה, מה בדיוק רוצים להגיד, ועם הביטול תמיד שבין ארבעים גם אולי. מה בדיוק הנקודה? איפה הביאו פה את הביטול תורה הזה? טוב, אז זה גם שאלה. רק אני אקרא גם את ויריחו סוגרת ומסוגרת של סוף הפרשה, אמנם בפרק ו' פסוק א'. ויריחו סוגרת ומסוגרת בני ישראל. מה זה סוגרת ומסוגרת? סוגרת. שעם ישראל סגר אותה. ומסוגרת. שהם סגרו את עצמם בתוך העיר. מפני בני ישראל, כן, סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. עכשיו אתם מבינים אין יוצא ואין בא, זה לא כמו שאנחנו מבינים, שאף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא, אלא מלחמה. בסדר? לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי לא תעבור. לצאת ולבוא, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. לצאת ולבוא זה תמיד מלחמה. אין יוצא ואין בא. אף אחד לא יוצא להילחם, אף אחד לא בא לעזרתם, בסדר? אין יוצא ואין בא. זה בפשוט לצאת ולעבור, אין מלחמה, הם בחרו במגננה. זה פשט המילים נראה לי, לא ראיתי שכתוב וככה פשוט. טוב, עוד פסוק אחד בכל זאת רק כדי נראה. ויאמר השם אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל וסבותם את העיר, ואז מתחילות ההוראות איך בדיוק לכבוש את העיר. פשט בתנ"ך, וחלק מהמפרשים אומרים כן. מה אומר מלאך השם ליהושע?
פסוק ב'.
נכון, פסוק ב', זה מה שהוא אומר לו. ויאמר השם אל יהושע, הרי נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל. הדבר הזה מצוי בתנ"ך במספר פעמים. אחד אצל גדעון. יש שתיים בסנה, כמו שקראנו עכשיו לפני שנייה, אצל גדעון זה מאוד בולט. כן? גדעון רואה את מלאך השם. פרק ו' בשופטים. ויהיה גדעון כי מלאך אדוני הוא, ויאמר גדעון, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים, ויאמר לו אדוני, שלום לך, אל תירא לא תמות. כן, אולי גם בעקדה זה ככה, החילוף בין מלאך השם להשם. כלומר, זה כבר מי שרוצה, להסתכל על זה ברמב"ן ואבן עזרא על מעמד הסנה, והם אומרים, כשמי בקרבו, כלומר ששמו כשמו כשם רבו, שלפעמים למלאך השם אפשר לקרוא לו השם. מבאר
אגם,
רק אדם, אתם יודעים.
לא,
במלאכים. במלאכים, נכון, ויאמר השם, נכון, נכון, נכון. אז זה דבר שמצוי. אז הפשט הוא זה שזה מה שאומר לו מלאך השם.
אבל יש פרשייה באמצע.
כן, יש פרשייה ויש גם פסוק שמפסיק. הפסוק של ויריחו סוגרת ומסוגרת. ולכן התלבטו בזה. אם זה לא ככה, אז צריך להסביר מה בדיוק, אם באמת הוא לא אומר לו את זה, אלא זו אמירה מפורשת של השם ליהושע, וצריך בכלל להבין מה אומר מלאך השם. האמת היא שאם שם נעלך בעל רגליך, האמת היא שבין כה וכה צריך להבין מה אומר מלאך השם, כי גם אם הוא אחר כך אומר לו, אז מה העניין של שם נעלך ומעל מעל רגליך? מה זה אומר שם נעלך מעל רגליך? וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם ומקלכם בידכם. נעליכם ורגליכם, פירושו מוכנים. למוכנים למה?
למסע.
נכון? למסע. מותניכם חגורים. ישעיהו, גם כן, מותניכם חגורים ומנעליכם ורגליכם, אומר הנביא ישעיהו, פרק ה', מתאר שם הנביא את צבא אשור. אני קורא. ונשא נס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא צבא אשור, אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן ולא נפתח אזור חלציו, מותניכם חגורים, ולא ניתק שרוך נעליו, אשר חיציו שנעונים וכל קשרותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר נחשב ובגלגיליו כסופה, ולא ניתק שרוך נעליו. מזכיר לכם שאנחנו אמנם הולכים רובנו לא כולם, רובנו הולכים עם נעליים, אבל בעבר לא היה הכרח ללכת עם נעליים, חלק מהזמן הלכו יחפים, כן? אלא אם כן אתה יוצא למסע, או אתה יוצא למלחמה, אז מותניכם חגורים, מקלכם, נעליכם ורגליכם, מקלכם בידכם, כן? או שאתה יוצא למלחמה, אז באמת, כן? לא ניתק, שרוך נעליו. אומר יהושע, מלאך ליהושע, תוריד את הנעליים.
סיימנו את המסע של 40 שנה, כאילו?
כן, אולי. אפשרות אחת.
אתה לא צריך
להילחם. אפשרות שנייה. נכון. אתה לא צריך להילחם.
זה נעל אחת.
אבל אומר לו תוריד נעל אחת. זה בדיחה, זה, אה? תוריד נעל אחת. נעל אחת שער. נעלי צבא, כן? נעלי צבא, יש עוד. זה הכי מצחיק. נכון? ביצנים, האלה שיוצאים תמיד למסדר בוקר, ככה עם נעל.
אולי הוא אומר לו שכאילו מצד אחד... תרגיש
חופשי, מצד שני, שתהיה דומה. אוקיי, אני בדיוק על הכיוון הזה רוצה להגיד, מה זה מצד אחד, מצד שני, קצת בכיוון אחר. דבר ראשון, הפשט הוא ששם נעלך, הכוונה שתי הנעליים, אבל כתוב בלשון יחיד, כן? הנקודה היא, וזה כאן אני חושב קשור גם למה שראינו מקודם עם חציית הירדן. שחציית הירדן, כבר שמנו לב בפעם הקודמת, שחציית הירדן הייתה מצד אחד. עם ישראל בים סוף, אמרים להם חומה מימינה ומשמאלה. היה אפשר לעשות נס כזה, גם כאן, אבל זה לא ככה. זה היה, כבר שהוא עוצר את המים מדי הלכה, נכרעתו. צד שני, המים זורמים, כן? אין חומה. חצי, זה אומר חצי נס. מה עם החצי השני?
תעשו
בעצמכם. נכון, חצי השני תעשו בעצמכם בטבע. בדיוק ככה. זה בדיוק מה שזה בא להגיד. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אין פה איזה נס, הקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני ולכן עכשיו זה ככה. לא, המקום הזה הוא המקום קודש, ארץ ישראל. לא רוצה, זה לא איזה... מה זה ארץ ישראל? זה אומר שיש פה מהלך טבעי ויש פה השתתפות ניסית. אנחנו נראה את זה לאורך כל ספר יהושע. כל ספר יהושע נראה שרגל אחת בנעלי צבא, ורגל שנייה, כן? בנס, הקדוש ברוך הוא, המקום, אדמת קודש, הקדוש ברוך הוא מתגלה, איך הוא עוזר, עוזר לעם ישראל. נראה את זה בכל מיני מלחמות, נראה את זה בכל מלחמה בדרך אחרת, אבל זה משמעות שני החצי הזה. החצי הזה שראינו בירדן, החצי הזה שרואים כאן, זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה, כאילו. חצי וחצי. חז"ל אומרים על ביטול תורה. מה הפשט על ביטול תורה? מה מתכוונים חז"ל? אומר הרד"ק, פה, אומר הרד"ק, והוא רחוק מן הפשט, אומר הרד"ק. זה רחוק מן הפשט שהמלאך בא אליו על ביטול תורה. למה? שאין אין, אין זמן, אין שעת המלחמה, זמן לימוד תורה. לא, באמת, הוא צודק. כאילו מה הוא היה מורך לעשות? לפתוח אלו מציאות וללמוד איזה דף גמרא בערב כיבוש יריחו? הרמטכ"ל צבא ישראל, זה מה שהוא אמור עכשיו לעשות? כמובן שחז"ל רוצים להגיד את תפיסתם, זה מה שאומר הרד"ק, ומה עוד שאין פסוק כזה, אומר הרד"ק. ויעלן יהושע בלילה הוא בתוך העמק, כבר התוספות שם מאיר במגילה, אין פסוק כזה. יש וילך יהושע בלילה הוא בתוך העמק.
איפה זה גם? לא צריך.
נכון, זה בהמשך. כן? אבל, בכל זה למלחמת העג. כן? אבל אין פסוק כזה. אבל זה לא קשה. אפשר להגיד שבאמת זה טעות בגמרא, אבל צריך להיות כתוב וילך יהושע, מלמד שלם בעומקה של הלכה.
נשון?
וילך. בסדר? לא ויעל, רק מי שקרא את זה, המגיע קרא ויעל, אני מלמד שלן בעומקה, אז הוא תיקן לויעל. טוב, יכול להיות. ככה נראה לי. אבל, זה, אז זה לא קשה. עדיין, מה שהרד"ק אומר, אז מה רצו חז"ל? אז חז"ל באמת רצו להגיד את זה. חז"ל רצו להגיד שבארץ ישראל רגל אחת צריכה להיות בתורה. כפינו ברגבי אדמתה, ראשינו, ואיך זה הולך? בני עקיבא. ראשי, בכל שירבון. ראשינו
בקי
תורתה, כפינו ברגבי אדמתה. זה בדיוק מה שחז"ל רוצים להגיד. רגל אחת פה, רגל אחת. מה זה אומר פרקטית? האם יהושע זה... לא, מותר אפילו לבטל תמיד שבין הערביים, מותר. כן? אבל זה עדיין אומר, זה לא אומר שאפשר... אדם צריך להיות בארץ ישראל מחובר לתורה. כן? ומיד נראה שההוראות שנותן מלאך השם לעם ישראל, הן מאוד מאוד מזכירות את מתן תורה. הן מאוד מאוד מזכירות את מתן תורה. אנחנו נראה בפרק הבא שמה שאמרתי עכשיו, שהסברתי על המורכבות הזאת, אז אני חושב שאפילו אם מלאך השם לא אמר לו את ההוראות האלה, זה שהוא אמר לו להוריד נעל אחת, זה אמירה. זה הוראות. איך הולכת להיות המלחמה? המלחמה הולכת להיות עם נעל צבאית אחת. הנעל השנייה על אדמת קודש. והנעל השנייה לומדים תורה. צריך להיות גם וגם. זה הצבא של ארץ ישראל. ככה נלחמים על ארץ ישראל. זה בדיוק מה שאומר המלאך השם יהושע. ואם נבין את זה ככה, אז הרבה שאלות בפרק הבא ייפתרו. אנחנו נראה שבפרק הבא כשקוראים אותו, הוא פרק מאוד מאוד, יש פה כל מיני שאלות בפשט. ואני חושב שההבנה הזאת, שאם נבין שזה גם וגם ככה, אז פתאום חלק מהדברים יהיו קלים. לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. שני דברים אני רוצה להגיד בדבר הזה. אחד, לא, באמת השאלה לא שייכת. לא.
מה יהושע אבל חשב?
מה?
לא הבנתי מה יהושע שאל אותו.
עלינו אתם יצרנו. לטובתנו או נגדנו?
למה שהוא עכשיו שהוא נגדם?
מה?
הוא לא ידע מי
הוא בהתחלה. זה גם שאלה, איך הוא נגלה אליו? מה הוא ראה בדיוק? נכון? אני, כן, מפרשים פה, אבל ואז בשבילתו, איך בדיוק מה הוא ראה שם? חלום? אני חושב, שני דברים. דבר ראשון, משמעות התשובה לא, זה אומר שהשאלה לא שייכת. למה? כי שר צבא השם הוא לא לנו והוא לא לצרינו. הוא שר צבא השם. אם עם ישראל עושה את מה שהוא צריך, כן? הוא לנו. ואם לא, אז הוא לצרינו. כמו שנראה מיד בפרשת העג. בסדר? שמלאך השם, כאילו, ברגע שיש איתך השגחה אלוקית, אתה נלחם השגחה אלוקית, זה דורש ממך דרישות. זה דורש ממך להיות ברמה מסוימת.
אבל גם ההפסד הוא לנו.
לנו במחיר, מה שיהושע אומר שם, נכון? אתה, מה, כאילו, אחרי הפסד בעי. לנו, אבל עם ישראל משלם על זה מחיר יקר, לא, לא רק בהרוגים, אלא מה יגידו כולם, נכון? בסופו של דבר. כלומר, יש לזה מחיר, בסופו של דבר כששם צבא השם הולכתך. אחד הדברים אני חושב שקשור בזה שאולי, בסופו של דבר, את כל מה שהרלב"ג אומר, כן, או כל ה... איך בדיוק הוא מתגלה לו שם צבא השם. איך בדיוק, מה הוא בדיוק ראה וזה. אדם רואה את המלאך כמו שהוא מקביל אליו, אני חושב. כלומר, כלומר יש אדם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם דרך מלאך שהוא המקבילה הרוחנית שלו. ליהושע, שהיה שר צבא ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך מלאך שהוא שר צבא השם. ואז אפשר בהחלט לחשוב האם שר צבא השם זה אומר שהוא השר צבא הרוחני של עם ישראל, או שיש לו עוד איזה צבא רוחני כמו באלישע שאמור להילחם במקביל לעם ישראל. כן, משאיר את זה פתוח, כן, זה לא ברור, אי אפשר לדעת.
יש גם הרב שאומר, אתה באתי, זה אומר לך שמשה התפלל שובר,
נכון? נכון, נכון. שאומר, חזר לו, שמשה לא יצא אותו. כן? הנה אנוכי שולח מלאך. אני חושב שזה זה. כלומר, זה מלאך ההשגחה. לא אני אומר את זה, זה אומר דרשות הר"ן. דרשות הר"ן, על המילים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, נדמה לי שבדרשת ד' הוא מסביר שהמלאך, השליח האלוקי, משמעותו ההשגחה האלוקית. ואז אל תמר בו כי לא יישא לפשעכם. הוא משגיח, אם אתה עושה בסדר, אז הוא נותן. זה בדיוק ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בתמיד. יש השגחה אלוקית, בסדר? אבל אז יש לזה מחיר. אם אתה טוב אז זה מצוין, ואם אתה לא טוב אז זה נורא בעיה. זה בדיוק זה מה שאומר דרשות הר"ן שם. ומשה מבקש שלא, כן, ילך השם מכיוון ראש ברוך הוא. זה כנראה מידת הרחמים, זה יותר חדש, הוא לא שכר ועונש. אני חושב שגם אצל משה, כשהוא מתגלה אליו בסנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, זה בדמותו. נכון? הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בלבת אש מתוך הסנה. הדבר השם, הנבואה, היא הרבה פעמים נמשלה לאש. הלוקו דבריי כאש נאום השם. כאש בוערת עצור בעצמתי, אמר ירמיהו. לכן עוד כל מיני דימויים כאלה. זה אפילו שמו לקראוס מפורש, נכון? בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש, נכון? זה בדיוק, זה כמו מה הוא מתכוון להגיד, שמשה הוא כסנה מול השמיים, האש בוערת ואיננו הוא קל. הדבר השם בוער באדם, כן? והיית יכול לגמור את הגוף של האדם, האדם נופל כתוצאה מהנבואה, כן? לא, אז איננו הוא קל. המדם זה בדיוק הפחד של הנביא מלהיות נביא, כן? זה מאוד מפחיד לעשות את דבר השם. לא, ואיננו הוא קל. אז אחת ההסתכלויות על הסנה, חזר אומרים שזה משל לעם ישראל וכולי, אבל זה גם משל למשה. כן, גם משל למשה, שזה דמותו של משה. יעקב אבינו ראה סולה. נכון? אומר השם שמעתתה, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מי זה בו? ביעקב. נכון? סולם. מו הסולם? הוא עם ראש ברגליים באדמה והראש בשמיים. יעקב אבינו הוא הסולם, משה ראה סנה, יהושע ראה שר צבא, כל אחד ראה משהו אחר שקשור אליו, כן, שהוא קשור איכשהו לדמות שלו. אז בעצם מה שהוא יהושע, בעצם זה מילים אחרות, יהושע אולי מגלה את הכוחות האלה אולי בתוכו, כן? יפה, אז זה בעצם המשמעות של שר צבא השם. ואם כן, אז נסכם, אז מה ראינו? אז ראינו איך עם ישראל עובר מטמורפוזה והוא נהפך מעם של יוצאי של הולכי המדבר לעם של נכנסים לארץ. הוא עושה ברית מילה, כן, כל הפרטים, ברית הבשר, שהבשר עצמו, כן, הוא נהפך לזה, ואז זה כמובן מאפשר את הכניסה לארץ. זה מאפשר את הפסח, שהיא ברית כללית של כניסה לארץ, של גיור. והדבר השלישי של הפיכה לעם זה אכילה מעבור הארץ, כן, לאכול מלחם גבוה, לאכול על שולחנו של מלך, שהארץ עצמה נהיית לך חלק מהבשר. כל הדברים האלה הופכים את עם ישראל להיות לעם אחד. זה מה שאומרים חז"ל, דרך אגב, שביום שעברו את הירדן, נהפכו לכלל. כן, פתאום יש פסח, שזה רומן יחיד, כן, ציבור, ויש ממש, יש להם גוף לאומי, פתאום עם ישראל נהפך לעם. כל עוד עם ישראל הוא בחוץ לארץ, הוא אוסף של פרטים. נכנס לארץ, עם, ואז אפשר לחייב אחד על השני וכולי, הנגלות והנסתרות, מה שאומרים, נראה עוד מעט באחן. כן, כל ההשלכות ההדדיות. נדבר על זה גם כשנגיע לאחן, מה בדיוק, איך זה עובד וכולי. כן. אז אחרי כל הדבר הזה, הגיע שר צבא השם. אחריו, שעם ישראל כבר נהיה לצבא השם, הוא נהיה לעם, מגיע שר הצבא, הנה מגיע שר צבא השם, גם יהושע מקבל קומה נוספת, וזה כן, זה שחובר אליו שר צבא השם, אולי חובר פנימה גם אליו להיות שר צבא השם, שירופר להיות שר צבא השם באיזשהו מקום, זה בתוך תוכו, כן, ואז עם ישראל עכשיו מוכן לכבוש את יריחו. עכשיו נשאר רק השלב הפרקטי, השלב הפרקטי זה שצריך באמת לכבוש את יריחו. טוב, אבל זה בעיה טכנית, כן, עכשיו, אז נתחנו, לא, טוב, לא נתחיל את זה עכשיו, ובפעם הבאה אנחנו נראה את ההוראות של כיבוש יריחו. מראש אני אומר, מה שצריך להסתכל כשיש לנו בתנ"ך לפעמים הוראות שהמלאך אומר, ואחר כך אנחנו נשמע את יהושע מצווה, ובסופו של דבר אנחנו נראה את עם ישראל עושה, אז אנחנו שואלים את עצמנו, מה השתנה? המלאך מצווה דבר אחד, ויהושע עושה דבר שני, אומר דבר שני, והעם עושה. אולי דבר שלישי, מה משמעות ההבדלים? למה יהושע עושה שינוי כזה או אחר במה שאומר לו המלאך? ולמה העם משנה וכן הלאה? ובסופו של דבר, מה העניין בלכבוש את יריחו בצורה הזאת דווקא? טוב, וזה נעצור.